הרב בני לאו, שמואל א', פרק י'.
אנחנו מצפים לראות עכשיו את שמואל משגר את שאול לדרכו, ושאול מסתער כמו אחד המושיעים של ספר שופטים על הממלכה. כך עצרנו את פרק ת', והנה פרק י' הולך ממש אל היעד. שמואל לוקח פח שמן, יוצק על ראשו של שאול, נושק אותו. הנשיקה הזאת תלווה אותנו עוד הרבה הרבה, שימו לב אליה, נושק אותו ואומר לו את המילים, הלו, כי משכחה אדוני על נחלתו לנגיד. מה זה נגיד בדיוק? נגיד זה כן מלך, זה לא מלך, זה בין שופט למלך, עזבו זה כרגע. עכשיו הוא נותן לו סימנים, הוא נותן לו סימנים בלכתך היום מימדי, סימן ראשון, אתה תמצא שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין, זה לא קבורת רחל של בית לחם, זה קבורת רחל שנמצאת בדרך בנחלת בנימין, והם יגידו לך נמצאו האתונות. אחר כך תמשיך הלאה ותגיע לאלון תבור, ושם תמצא שלושה אנשים שעולים לבית אל, אחד עם גדיים, אחד עם כיכות לחם ואחד יין. זה ממש כמו מתנות כהונה. הם ייתנו לך שתי לחם, לקחת מידם, כאילו מכירים בהכתרה שלך. תמשיך הלאה, תגיע לגבעת האלוהים, שיש שם שלטון של פלישתים, נציבי פלישתים, ופתאום אתה תראה שם חבל נביאים יורד מהבמה עם נבל וטוף וחליל וכינור, הם מתנבאים, ושם אתה תהפך לאיש אחר. אתה תהיה עם רוח השם, תתנבא ותהיה לאיש אחר. שלושה סימנים ילוו אותך ביציאתך לדרך. ברגע שתהיה איש אחר, אתה תהיה מוכשר אל ההנהגה. שלושת הסימנים האלה הופכים להיות בן רגע ממומשים בעולמו של שאול. שימו לב, כשהוא יוצא לדרך, ממש יוצא לדרך, הוא מגיע ישר אל המקום הראשון, חבל נביאים לקראתו. מה זה חבל נביאים? זה האות השלישי. הפסוק קודם אומר שכל האותות צריכים להיות לו, אבל הוא מיד נכנס אל השלישי ומתנבא, וכל מי שמסתכל רואה את שאול בתוך חבל הנביאים, ויאמר העם, איש אל רעהו, מה זה היה לבן קיש? הגם שאול בנביאים? ואז בא פסוק י"ב, ויען איש משם ויאמר, ומי אביהם? על כן הייתה למשל, הגם שאול בנביאים? יש פה אלבון גדול, מה זה הנביאים? הנביאים זה בטלנים, הנביאים זה אנשי רוח, כל השאר עובדים קשה בשדה, אנשי מטע, אנשי קרם, אנשי עמל, וכאן יש חבורה שרוקדת באיזשהו ריקוד שנטי, והוא פתאום יחד איתה מתפרק מכל עולמו, הולך להיות חתיכת רוח. מה זה? ומי אביהם? איפה בא פתאום? כל אחד מתנבא. ויחל מתנבות ויבוא הבמה. הוא חוזר הביתה. הוא חוזר הביתה, ואז פסוק י' הדוד שלו. הדוד שלו, ואנחנו עוד נגלה של הדוד הזה קוראים אבנר בן נר, איש צבא, איש עבודה, איש קשוח, ויאמר דוד שאול אליו ואל נערו, תקשיבו לכל, זה צריך לבוא בבסים, אנ הלכתם? ויאמר, לבקש את האתונות, ונראה כי עין, ונבוא אל שמואל. אתם רואים את הדיסוננס בין הדוד לבין שאול? ויאמר דוד שאול, אגיד עני, מה אמר לכם שמואל? ויאמר שאול אל דודו, הגד הגיד לנו כי מצאו האתונות. ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל. איזה פחד. אתם רואים את האיש שאמור עכשיו להושיע את ישראל, תנסו לדמות אותו לאותניאל בן כנז, תנסו לדמות אותו לגדעון, ליפתח, לשמשון. אתם רואים פה נער, בחור טוב, משכמו ומעלה, רועד מפחד אל מול דודו. הוא מפחד להגיד לדוד ששמואל הנביא המליך אותו למלך לנגיד על עמו. הוא לא אומר לו, זה סוד. עכשיו תגידו לי אתם, כמה זמן עובר מפסוק ט"ז לפסוק י"ז? בפסוק ט"ז שאול לא מגלה את דבר המלוכה. ואני יכול להאמין שהוא הולך הביתה, קם בבוקר, בודק את סידור העבודה וחוזר לשגרת יומו. הוא לא עושה דבר. ושמואל קולט את זה. שמואל קולט שהוא לא יכול, שמואל לא יכול לתת ככה לשאול לחמוק מידיו ולחזור לשגרת יומו כאיש מן השורה. אחרי שהוא המליך אותו בדבר השם למלך, הוא צריך לייצב אותו בעיני העם כמלך. לא מספיק שהוא שיגר אותו ואמר לו, לך תמלוך, לך תושיע, הוא צריך גם לתת לו את המקום. למה? למה לא היה צריך לעשות את זה לגדעון, או לאהוד בן גרה, או לאותניאל, או לדבורה וברק? למה? מכיוון שהשופטים היו אנשים שרוח בם. כאן יש לנו בחור טוב שצריך לנפח לו את הרוח. אין לו תנועה משל עצמו, אין לו הנאה, במילים הפשוטות, את הכריזמה הטבעית שאמורה להיות למלך, אין לשאול. ולכן שמואל צריך לייצר את הטקס. וזאת היא ההמלכה השנייה. עם הנשיקה ופח השמן שהוא יצק על ראשו באינטימיות סודית בפרק הקודם ביניהם, עכשיו בפרק שלנו יש המלכה פומבית. ואיך היא נראית? היא נראית כמו קריקטורה. שימו לב. ויצעק שמואל את העם אל אדוני המצפה. כינוס חירום. הוא קורא לכולם אל העם. ואז הוא אומר להם, כמה באו? אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, אין לנו שמץ של מושג. הוא אומר לעם, שימו לב עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם, אני הצלתי אתכם מיד מצרים, הצלתי אתכם מכל הצורות שלכם, וזה לא הספיק לכם. אתם אמרתם, מלך תשים עלינו, בסדר, ועתה התייצבו לפני אדוני לשבטכם ולאלפיכם. בבקשה, אני עכשיו אעשה מעשה ניסי, אני אעשה מעשה של המציאת המלך בדרך של גורל. גורל זה הביטוי הקרוב ביותר לנס. אני אחולל פה מהלך שיגלה בדבר השם מי הוא המלך הנבחר. ואז הוא עושה מעשה של גורל. הוא מקרב את כל השבטים וילחד שבט בנימין. הוא מקרב את שבט בנימין במשפחת המטרי. ואז כתוב פסוק א', וילחד שאול בן קיש, ויבקשו ולא נמצא. כמה מביך, כמה מביך. זה היה הרגע שצריך להכריז בקרוז, שאול בן קיש, והוא נעמד משכמו ומעלה, והעם הריע, יחי המלך, יחי המלך. אבל אומרים שאול בן קיש, מסתכלים ימינה ושמאלה ואין איש, וישאלו עוד באדוני, הבד הלום איש? ויאמר אדוני, הנה, הוא נחבא אל הכלים, איזה ביזיון. נחבא אל הכלים בשפה הישראלית המדוברת, זה אדם שמלא ענווה. בביטוי כאן נחבא אל הכלים כפשוטו, הבן אדם המתוק הזה, הגבוה והמרשים הזה, הלך להתחבא בין הטרקטורים, בין העיצולים, בין העגלות, בין כל שכחת כלי העבודה. הוא לא יכול היה לעמוד בתוך העם מרוב בושה. זה לא מתאים לי, זה מעל מידותיי להיות נגיד על ישראל. הוא נחבא אל הכלים, והשם מגלה את סודו, ושולח את האצבע ואומר, הנה הוא, מגלה את הסוד, כמו במשחק מחבואים. פסוק כף ג' וירוצו, רק תנסו לצייר את הפסוק הזה, וירוצו, ויקחו משם, ויתייצב בתוך העם, ויגבע מכל העם משכמו ומעלה. זה כל כך מביך לראות את הפסוק הזה, לוקחים אותו בכוח מבין יצולי העגלות, מעמידים אותו בתוך העם, והוא מתייצב שם, איש גבוה, נטול רוח, ויגבע מכל העם משכמו ומעלה, כי הוא באמת איש גדול ומרשים. ואז אומר שמואל אל העם, ראיתם אשר בחר בו אדוני, כי אין כמו בכל העם, ויריעו כל העם, ויאמרו יחי המלך. ויש, אתם רוצים לשמוע את זה בטוב, בבקשה, יחי המלך, כולם מאושרים, כולם שמחים. אבל אני שומע כמובן משהו אחר. מסתכלים על בגדי המלך החדשים, מסתכלים על בובה שמנפחים אותה באוויר, ואומרים, יחי ויריעו, הם עושים את התפקיד שלהם בהצגה, רצינו מלך, אלוהים בחר במלך, יחי המלך. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ואני מזכיר לכם מה זה משפט המלוכה, מסתכלים על הנער הטוב הזה ואומרים, הוא ייקח את בנותיכם, והוא ייקח את שדותיכם, והוא ייקח את סוסיכם, והוא ייקח והוא ייקח והוא ייקח, ויכתוב בספר, וינח לפני אדוני. ועכשיו מה קורה? פסוק הפה נגמר. וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. מה אמור להיות עכשיו? אמורה להתחיל הקדנציה של שאול המלך. פסוק כ"ו, גם שאול הלך לביתו. שולחים את כולם הביתה, אז גם שאול הולך הביתה. לאן? לגבעה. קצת אנשים, חיל אשר נגע אלוהים בליבה, מלווים אותו. המלך לא יכול ללכת לבד. אבל בני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? זה כלום. זה, זה, זה חיקוי למלך, זה, זה טיוטה עלובה. ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה, והיא כמחריש. הביטוי הזה, והיא כמחריש, הוא ביטוי מהדהד. אני מסוגל לבלוע, לספוג את כל העלבונות, המלוכה מעל מידותיי. אני לא חפץ בה, היא גדולה עליי, היא לא שייכת לי. תנו לי לחזור הביתה, תנו לי לחזור לשגרת יומי, אני רוצה שקט. המעבר מפרק י' של היום לפרק י' של מחר מחייב אותנו למדוד זמן ארוך ארוך. אנחנו לא יודעים כמה זמן. בתרגום השבעים, במילים האחרונות של הפרק, במקום ויהי כמחריש, כתוב ויהי כמו חודש. האמת שאם אנחנו זוכרים שבקומרן נמצאו מגילות של התנ"ך עצמו, התנ"ך עצמו במאות שנים לפני הספירה, אנחנו יודעים שכאן במגילת קומרן לספר שמואל כתוב ויהי כמו חודש. כמו חודש זה אומר מדידת זמן קצרה, אבל כשאנחנו קוראים את פרק י' פתאום אנחנו מגלים ששאול הוא כבר איש מבוגר, יש לו ילדים, יש לו משפחה. אנחנו נגיע לשם ונחשוב מה יעשה שאול כדי להפוך להיות מלך. בינתיים ההכתרה השנייה בעיניי הפכה להיות יותר הצגה של שמואל מאשר הכתרה של שאול.